החיים עם הסופר חיים ולדר. ערב טוב מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בעוד תוכנית של עצות מהחיים. אנחנו פה עם אורי כהן ועם קובי אלי, הטכנאי שלנו. והשבוע היה שבוע עמוס מאוד, שבוע של בחירות. והשבוע הגעתי לתובנה מעניינת. מעניין אותי לשתף אתכם. הציבור החרדי יודע מהם דברים, אבל יש משהו שהוא לא יודע. הוא לא יודע להתגרש. למה? זה כבר שווה תוכנית בפני עצמה. אנשים שמתגרשים, לא כולם, אבל הרבה, נכנסים לכזה ריב וכזה מדון וכזאת שנאה אישית. ומילא הם שזה רע לכשעצמו, אבל מי שנופל ומי שנפגע, זה בדרך כלל הילדים שלהם, שמוצאים את עצמם נקראים בין אבא לבין אמא, לסבתא, סבתא השנייה. אני יצחיק אתכם לאן אני לוקח את האנלוגיה הזאת, אני לוקח אותה בעצם לבחירות. הציבור החרדי גם לא יודע להתחרות, נקרא לזה ככה. כי כשיש בחירות, במקום להסתכל, אני קיבלתי ככה ואתה קיבלת ככה, וכל אחד מנסה למכור את מרכולתו, יש כזו שנאה וכזו כזה בוז, כזה חתרנות וכאלה מילים קשות נאמרות. ואני חושב על זה ככה שבעצם, בואו ניקח חודש לפני, חודשיים לפני. אז בואו ניקח את השמות הבאים. גפני, ליצמן, זייברט, רובינשטיין, אורי מקלב, מי עוד? פורוש. אלה אנשים שאני... אייכלר, מוזס, אוקיי, הנה קובי. אנשים האלה הם אנשים שאני אוהב אותם, באמת. כאילו כל אחד בפני עצמו, אנשים ממש מקסימים, לך לליצמן, לבן שרד הבריאות, יעזור לך, ובבצ'יק וכל העוזרים שלו. לך לגפני, אם יש לך בעיה בחוץ לארץ, או בגיוס, או בכל משהו, הוא יעזור לך. יש, הם גם מכבד אותם, הם מכבדים אותנו, שניהם מכבדים אותנו, הוא התפטר בשביל השבת, אני זוכר שכתבתי, אמרתי כאן, אני אוהב אותך, ליצמן. את פורוש באלעד אני באמת אוהב, כאילו מקסים, אדם מדהים, כך גם בבני ברק, שניים שחיו בשלום כל כך, הרב זייברט והרב רובינשטיין. ופתאום מגיעים הבחירות, ואני לא נגיד שהם רבים, אבל כן, סוג של רבים, והבעיה זה הילדים שלהם, זאת אומרת כולנו. אנשים רבים, אנשים, אתה רואה צהובים זה לזה. אבל האמת ש... בסופו של דבר, מתחת להכל, לא באמת שונאים אחד השני, אבל זה מה שזה נראה, ודברים לא נחמדים, לא נעים, היה דברים מאוד מאוד לא נעימים, והילדים, אני לא מדבר על הילדים שלנו, גם המבוגרים שהם בעצם הקהל של אלה שרבים, זה לא עושה לאף אחד טוב. מה שאני מקווה שנאסוף את עצמנו, ונחזור למה שהיה. לשלום, לאחווה. רוצה להגיד לכם, עיריית בני ברק, אני כבר 22, 23 שנים שם. באמת יש שם אחווה. באמת אחוות אחים, ולא משנה איזה מפלגות. אגב, שכחתי, תראו איזה יופי, שכחתי את דרי. ופה זה טוב, כי כאילו לא היה פה קטע עם הספרדים. הם התחרו וכולם פרגנו להם. זה היה יותר בין אשכנזים לאשכנזים, לא חשבתי על זה. אולי הם יודעים לריב יותר. כן. אז זה נקודה למחשבה, גם אותו כולנו אוהבים. אז בואו נחזור למה שהיה, ונתחיל פה בשיר לפני הסיפור המיוחד שלנו. בואו כולנו ניתן יד ולב, עיני חדיו בשמחה לא כאב. נעשה מעגל של שלום, של רעות, עם חיוך בעיניים, זקן ופעוט, זה של יהודדים. זה ההמנון של המקהלה שלי במרכז לעדן למשפחה. פשוט שלום אמיתי. לא של חלום. תישארו איתנו.
ניתן יד ולב, נחיינה יחדיו, עם תקווה לא כאב, נעשה מעגל של שלום של רעות, עם חיוך בעיניים, זקן ופעות. בואו כולנו, ניתן יד ולב, נחיינה יחדיו, עם תקווה לא כאב, נעשה מעגל של שלום של רעות, עם חיוך בעיניים, זקן ופעות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
בחסות, לילה קר בהרים, ויצאת עם שרבולים קצרים? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.
לאור הצלחת המחזמר המלך והעני, כל חי ותיאטרון מסמכי לב מציגים המלך שלמה, הפקת ענק חדשה לחנוכה בכיכובו של עופר הלוי, מסע מרתק בדרך לבניית בית המקדש, הפקה מרהיבה לכל המשפחה בהשתתפות שחקנים ורקדנים. להזמנת מופעים למחלקות תרבות, ארגונים ומפיקים, חייגו 050-909-2129, 050-909-2129. מסלולי חורף בגיאורגיה המקסימה עם כנפי נשרים קלקה נשר טורס. חנוכה בהרים המושלגים לצעירים המאותגרים ולמשפחות. והכל כלול. הזדרזו והרשמו ב-050-41-60-559 050-41-60-559 ואל תשכחו לקחת גם אותי.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
מתקדמים ל-SUV של מיצובישי. מחירים מיוחדים שאסור לפספס. 6-9 בנובמבר, בכל אולמות התצוגה.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
הזמינו את המיניבר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. הציבור הצביע, הדרן, ועכשיו מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי J5 פרו במחיר בלתי נתפס, 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדיק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
תצטרף עכשיו לאלפים שכבר לומדים את הרמב״ם היומי, כוכבית 4531, או באתר הרמב״ם היומי. הרמב״ם היומי, כל התורה, בקיצור ובשלמות. למות.
שתיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב, רצוי לפני האוכל.
גם דוקטור כהן מבני ברק לא מפספס. שתי משניות ביום, וכל היום נראה אחרת. משנה מהירה, מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום, על פי סדר קבוע, עם המשניות המבוארות, משנה מהירה. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3764, ומקבלים כרך משניות במתנה. כוכבית 3764.
לכל משפחה יש את ההתמודדות הכלכלית שלה. אם לא נתכנן נכון, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו חלילה בחובות. הצטרפו אלינו לתוכנית שותפים בערב חי, בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן, ותקבלו כלים להתמודדות כלכלית נכונה. שותפים בערב חי, רביעי בשעה 21:00, רק כאן בכל חי.
בחסות לילה קר בהרים, ויצאת עם שרבולים קצרים? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
הסיפור שלי התרחש לפני כ-13 שנים. הייתי אז שותף במגרש מכוניות, יחד עם שניים מחבריי. נקרא להם לצורך העניין ניסים ומוריס. לפני שאני ממשיך בסיפור, אני רוצה קצת לתאר לך איך עובדים סוחרי מכוניות. אתה בוודאי מכיר את כל ההשמצות על סוחרי המכוניות, רמאים, גנבים, מוכרים מכונית בלי מנוע, וכל זה. האמת היא שמדובר באנשים שרוצים להתפרנס בכבוד, ובסך הכל מוכרים במחיר הטוב לקונה וטוב למוכר. מצד שני, חייבים להודות שבכל המקצוע הזה יש קצת שקרים קטנים. לתאונה חזיתית אתה קורא מכה קלה. כשיש לאוטו פח מעוקם, אתה אומר שמישהו נתן לאוטו לטיפה. המנוע תמיד כאילו יצא עכשיו מבית חרושת, והכל תמיד תמיד תקין ומושלם. אבל לא רק סוחרי מכוניות נוהגים כך. כמעט כל אדם שמוכר אוטו מוכר את הדיבורים הללו. כל אחד יודע כיצד ללכת לעשות רחיצת מנוע כדי שיראה כאילו יצא מבית החורשת. כל אחד רוחץ את המושבים, צובע את הסריטות, מנגב את נזילות השמן, ומצהיר שהרכב שלו שותה ליטר על כל 20 קילומטר. הסוחרים אולי עושים את זה באופן תעשייתי יותר, מתוחכם יותר, אבל פחות או יותר דומה לכל אחד שמוכר משהו, ולשם כך מעלים את חסרונותיו ומבליט את יתרונותיו. הרווחים שלהם מגיעים בעיקר בני אדם מיואשים, עם אוטו מוזנח וקרוע שלא מצליחים למכור אותו אפילו בחצי מחיר. הם מוכרים אותו לסוחר ב-60% מערכו, והסוחר משיג משהו בין 80-100, תלוי במזל. כיוון שאדם ממוצע מוכר בחיים שלו פעמיים או שלוש כלי רכב, והסוחר מוכר בכל יום 10, אז זה נכון שמזדמן לסוחר לשקר יותר מבן אדם רגיל. אבל זה עדיין לא עושה את המוכר רגיל למוסרי יותר, לפי דעתי. אולי פחות שקרן מבחינה כמותית, אבל מבחינה איכותית הוא לא פחות משקר מהסוחר. כמובן בלי הכללות. יש אנשים צדיקים וישרים שמספרים לך על כל פס העתה שאולי זיעזע להם את האוטו. עליהם אני לא מדבר בכלל. מה שנכון, שסוחרים כאלה כמעט ואין, כי יש כלל שאומר או שאתה צדיק או שאתה סוחר מכוניות. אתה לא יכול לחגוג על שתי התארים יחד. אני עצמי לא מסכים עם הכלל הזה, הוא ראה לדבר, הסיפור שאני רוצה לספר לך. כאמור, היה זה לפני 13 שנים, הייתי שותף במגרש, יחד עם עוד שני חברים. איזה בתקופה של יובש בשוק, אם היית עושה עסקה אחת ביום, היית מאושר. במשך היום היינו משחקים שש בש או מתקוטטים, וביום קשה במיוחד היינו משלבים את שתי הנאות יחד. כלומר, גם משחקים וגם מתקוטטים. באותו הזמן חנתה לנו במגרש איזו סוברו טרנטה משנות 1900 וכלום. השגנו אותה בחינם, כלומר, שילמו לנו כדי שנגרור אותה מאיזה מקום. לשותף שלי ניסים היו ידי זהב, ומדי פעם היה משפץ אותה, מחליף ראש מנוע, פחחות, צבע, ריפוד. אגב, אתה יודע כמה אנשים מחליטים על רכב בגלל היופי וצבע הריפוד? מה אני אגיד? הוציא גרוטאה, בובה. ואז, באחד מאותם ימים ארוכים ומשעממים, נכנס לפתח חרדי אחד למגרש ומבקש מכונית בזול. הוא היה מאלה שאיך שאתה מביט עליהם, מעיף עליהם מבט, אתה יודע שהם נשלחו לך מלמעלה, כדי למלא את הריקנות שנוצרה לך בכיסים. בחור תמים שבטח עבר קורס איך מרימים מכסה מנוע. והוא בא אלינו. מובן שהצענו לו את הטרנטה במחיר 15,000 שקל, ומכיוון שהמכונית עלתה לנו אפס, זאת אומרת 15,000 שקל רווח. הבן אדם מסתכל על מה שנתנו לו, התפעל מהמנוע הענקי שאלוקים עדי שהיה גמור כמעט כמו הגיר. התחיל לעשות בשבילנו את העבודה שזה אומר לשבח את האוטו, להשמיע קריאות התפעלות שגרמו לנו להצטער על המחיר הזול שהצענו לו. הוא אמר שיבוא מחר עם הכסף, ואנחנו קיווינו שלא יתחרד ביום החולף. למחרת הוא הגיע במונית, הוציא מהבגז של עגלת הליכון, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית. חשבנו שיוציא תינוק, אבל במקום זה הוא מוציא ילד גדול בן 9 ומושיב אותו על העגלה. זה היה ילד יפה, עם עיניים עצובות. הרגליים שלו היו קצת עקומות, וראיתי שהן משותקות. גם הידיים שלו לא היו מונחות בצורה נורמלית. החברים שלי מקדמים אותו בתפיחות על השכם, מובילים אותו בכבוד עד המשרד, ואני איכשהו נשאר עם הילד. איך קוראים לך? אני שואל אותו. מיכאל, הוא אומר. איפה אתה לומד? אני שואל, הוא מיד מתחרט, הוא לא היה בכלל לומד, לא לומד בגלל הנחות שלו. אני לומד בתלמוד תורה, הוא אומר, הוא מוסיף, כיתה ד'. יפה, אני אומר לו, ואיך אתה מגיע כל יום לבית הספר? עד היום אבא שלי הביא אותי בעגלה, אבל זה גם רחוק וגם יש לי בושות מהחברים שאני על עגלה, לכן הוא קונה אותו. ואיך אתה מסתדר עם המדרגות? אני שואל אותו. יש ילד גדול מכיתה ח' שמרים אותי כל יום. אתה עובד בית הספר? אני שואל. כן, הוא אומר, הילדים מתייחסים אליי יפה, לא פוגעים בי, עוזרים לי איפה שאפשר. ככה אנחנו מדברים ומדברים, והוא בינתיים מסתכל בעיניים העצובות שלו על האוטו, הוא מתחיל לשאול אותי שאלות עליו. איך הוא, כמה קילומטרים הוא עשה, איך המנוע, ואם הוא לא התעקע אף פעם. ואני עונה לו מה שאני רגיל לענות, ומרגיש נורא עם עצמי. לעבוד על קונה רגיל זה דבר אחד. לעבוד על ילד נחה ומשותק וחמוד זה דבר אחר. אני שומע קולות צחוק מכיוון המשרד, ויודע שהחברים שלי מפעילים את כסמיהם על הקונה, ומנסים לדחוף לו כל מיני תוספות. ואני מרגיש רע. רע מאוד. אני מרגיש רע, כי כמו שאני מכיר את האוטו, ואני מכיר אותו, אני יודע שתוך יומיים הוא מגיע בפעם הראשונה למוסך, בגלל קבל הגז שניסים מצמיד בצורה מאולתרת. יומיים אחר כך יהיה צריך להחליף את הגיר, שכבר כעת קופץ בין השלישי לרביעי. ושבוע אחרי כן את הקלאץ' שנשאר כמו זקן כמעט בלי שיניים. ושבועיים אחרי כן את כל המנוע שניסים לא נותן לו יותר מ-1,000 קילומטר, עד שהוא מוציא אשן לבן ונכנע ללא תנאי. ויותר מזה כואב לי שהילד הזה לא ילך לבית הספר, כי אבא שלו יצטרך על הבוקר לרוץ למוסך ולהשאיר את הילד בבית במקום לקנות לו צעצועים. הוא יוציא הכל על האוטו הזה שאין לו תקנה. ופתאום אני אומר לו, תשמע ילד, לא כדאי לכם לקנות את האוטו הזה, הוא הרוס לגמרי, הוא יעשה לכם הרבה צרות, אל תספר לחברים שלי שסיפרתי לך, אבל לך לאבא שלך בשקט ותנסה להניע אותו מהעסקה לפני שיהיה מאוחר. למה אתה אומר לי את זה? שואל אותי הילד. הוא היה יותר מדי חכם. כי אני לא רוצה לרמות אותך, ילד חמוד שכמוך, אני עונה לו. אני אמנם סוחר וחסר לי כסף, אבל אני לא רשע. לך ילד, תקרא לאבא שלך ותגיד לו שאתה לא רוצה את האוטו. הילד הנהן בראשו והתחיל לקרוא לאבא שלו. רציתי למשרד ואמרתי לאבא שהילד קורא לו דחוף. אבא רץ אליו, הסתכלתי עליהם, ראיתי שהילד אומר לו משהו, ואבא מבטל אותו בתנועת יד, ורוצה לחזור. הילד קורא שנית לאבי, ושוב מדבר, אבא שוב מבטל אותו, מתחיל לחזור כך וכמה וכמה פעמים, עד שאבא חזר למשרד עם העגלה של הילד. הבן שלי פתאום מחליט שהוא לא רוצה את האוטו, אומר האבא בצחוק לי ולשני חבריי, ממתי ילדים מחליטים לאבא שלהם מה יקנה וכמה? חברים שלי הסכימו איתו כמובן בשמחה, אבל אבא לא שם למבטים שהם שלחו לעברי. הם עשו מיד את החשבון, להבינו מי הזהיר את הילד. אבא מתיישב, השותף שלי אומר, טוב, קדימה, תספור את הכסף. הוא מתחיל לספור, ואני לא יודע מה לעשות. עוד מעט תיסגר העסקה, ואני לא יכול לתת לזה לקרות. אמרתי לו, תראה, הילד שלך נחה, לא כדאי שתתחשב בו? הם הביאו אותי בשלושתם. תגיד, אתה השתגעת, אומר ניסים? הוא עושה את העסקה של החיים שלו. מוריס מהצד שלו שולח אליי מבטים סופניים. אני מחליט לתפוס אומץ, ואומר, אני לא מאשר את המחירה הזו, אני גם שותף כאן, והאוטו לא מתאים לבן אדם. ולפני שהם מספיקים לומר מי ומה, אני מתחיל לדקלם לו את כל הבעיות של האוטו, הגיר, הקלאץ', המנוע, קבל הגז. אני אפילו לא מסתכל על הפנים של החברים שלי, כי אני יודע בעל פה איך הם נראים. בסוף הדקלום הארוך שלי קם הבן אדם ואומר, אתם יודעים מה, אני אחשוב על זה שוב. והוא יוצא מהמשרד ומשאיר אותי יחד איתם. אני אתן לדמיון שלך לתאר מהלך שם אחר כך. רק אומר שכדי להפריד בינינו זקו כל הסוחרים המגרשים סביב, וכשלא הייתה ברירה והמצב הגיע כדי סכנת חיים, הוא זעקה המשטרה, מה שמאוד לא נהוג לעשות בתחום שלנו, כי אם המשטרה מגיעה, היא גם שואלת שאלות, שהתשובות עליהם יכולות להזיק לכמה אנשים. אבל במציאות גם המשטרה הייתה וגם שני אמבולנסים שפינו אותי ואת מוריס לבית החולים. כולם שפטו אותי לחובה, ובצדק מבחינתם, רצתי לשותפיי במו פי עסקה של 15,000 שקל. וחמור מזאת, הצגתי אותם כרמאים קטנים, שזה ממש בלתי נסלח במקצוע שלנו. נערכה בוררות קטנה, ואף על פי שהבינו מה עבר לי בראש, טענו כנגדי הבוררים שלא ייתכן שכל אחד יערוס עסקאות בגלל איזו סימפתיה אישית. וכמו כן, אמנם הייתי יפן נפש ועזרתי לקונה, אבל באותה מידה גרמתי נזק לממונם ושמם הטוב של שני שותפיי. נדרשתי לשלם להם 10,000 שח, שזה החלק שלהם. הבוררים, אם צריך לציין את זה, לא היו דיינים או רבנים, והבוררות לא התקיימה באף בית דין, וממילא גם זכות ערעור לא הייתה. שילמתי את 10,000 שקלים, ובזאת תמסו שותפותינו. לאחר מכן באו ימים קשים, הייתי מחוסר פרנסה, וממש התקשיתי לפרנס את אשתי ואת ילדיי. חברים רבים שידעו את מצוקתי ניסו לומר לי דברי ביקורת על מה שעשיתי, מה ששרף אותי בשוק המכוניות, אך גם את זה לא הייתי מוכן לשמוע. הרגשתי שהיה זה מעשה גבורה ושאלוקים יגמול לי על כך, כי שלחי מצווה אינם ניזוקים. אשתי דווקא תמכה ובודדה אותי, לדעתי יש יושר בסיסי בנשים שלא תמיד קיים אצל גברים. אשתי אולי הייתה כועסת אם הייתי מסתכסך סתם כך, אך כאשר ידע את הסיבה היא תמכה בי לאורך כל השנים הקשות הללו. עברו 10 שנים, עברתי מעבודה לעבודה, עבדתי קשה והבאתי פרנסה בקושי הביתה. מצד הייתי מתווך פה ושם מכוניות באופן פרטי, וכך איכשהו הצלחתי להביא פרנסה. לפני כמה שנים כשהייתי במצב קשה במיוחד, הציע לי ידיד משרת אחראי צי רכב, באגודה ידועה עוסקת בסיוע לנזקקים. הוא אמר שהסיכוי שלי להתקבל הם קטנים, משום שמתמודדים על המשרה כמה אנשים עם ניסיון רב בתחום, וביניהם אפילו מוסך מכחן. ניגשתי כמו משממלאים טופס לוטו, אם ירצה השם, אזכה, ואם לא, אז לא, מה יש להפסיד? הוזמנתי לראיון, ישבתי מול 8 בני אדם ששאלו אותי שאלות, בעיקר על עיסוקי הקודמים, סיפרתי על העבודות שעבדתי בשנים האחרונות, ובאמצע נתקעו לי המילים, כי ידעתי שאדם שמחליף כל כך הרבה מקומות עבודה לא עושה רושם טוב במיוחד. ראיתי בעיניים של המראיינים שהם שואלים אותי מתוך נימוס, אבל לא ממש מתלהבים. כבר הכרתי את המבט הזה בעל פה. הם סיימו את הרעיון, הודו לי ואמרו לי להמתין במסדרון לקבלת תשובה. המתנתי כ-25 דקות בחוץ, ולא הבנתי מה בדיוק הסיבה לכך שהם נותנים לי כבר אחלה לחכות. רציתי כבר ללכת כדי שלא לשמוע את הלא, ובדיוק נפתחה הדלת, ומישהו קרא לי פנימה. ראש האגודה אחד עם שיער מלבין שאל אותי, האם ציינת בפנינו את כל העבודות שעבדת בהן? ידעתי למה הוא חותר. באמת לא ציינתי את מגרש המכוניות. מה הם רוצים, להשפיל אותי? שתקתי, וראש האגודה אומר לי, אנחנו שומעים שעבדת במגרש מכוניות בתל אביב, זה נכון? רציתי להתחצף, לומר לו שאני לא בחקירה עכשיו ושלא יעשה לי שתי וערב, אבל הוא דיבר יפה האיש ובקול רך, אז אני עניתי בשקט שכן, אני עבדתי במגרש מכוניות. ואז הוא אומר לי, בתפקיד הזה האמינות חשובה מאוד, אחראי על צי רכב חולש על תקציב של 100,000 שקלים בשנה, ולנו חשוב מאוד שיהיה בן אדם אמין. רגשתי חצבים עולים לראש, ובגלל שהייתי סוחר רכב פסלתם אותי, ביררתם עליי, בכלל לחייתי, מה הכללות הללו? כן, אנחנו ביררנו, הוא אומר. יש כאן, בחדר, בן אדם שרצה לקנות ממך פעם רכב לפני כמה שנים, ואתה לא הסכמת למכור לו. אני מסתכל ימינה ומקבל הלם. אני מזהה את האבא של הילד ההוא, הנחה. הוא ממש לא דומה לעצמו, כבר לא הצעיר שהיה אז, אלא בן אדם שמן עם זקן ארוך ומחשיף. בקיצור, הוא סיפר לנו איזה סיפור שקרה לפני 13 שנה, והסיפור הזה מספיק לנו כדי להחליט על קבלתך לעבודה אצלנו. הוא המשיך לפרט את תנאי המשכורת שלי, אבל אני כמו בתוך ענן הרגשתי איך אלוקים בא ומביא לי את המזל. כאילו הוא אומר לי, סבלת כל השנים ולא התחרטת על המעשה הטוב, עכשיו אני מפצה אותך. ובאמת אלוקים פיצה אותי בגדול, ולא רק בגלל המשרד שמביאה לי פרנסה טובה, אלא בגלל המעמד והחברים החדשים, שהם באמת אנשים צדיקים ומיוחדים במינם. הפגישו אותי עם הילד ההוא, הוא עדיין מתקשה בהליכה, התקדם מאוד, גבה. הוא ממש נותן לי כבוד, הסיפור ההוא ידוע פחות או יותר בסביבה. בזכות העבודה החדשה התקרבתי קצת לדעת. אף אחד לא הכריח אותי, אבל אני עצמי נמשך לזה, אלה אנשים מיוחדים מאוד. אמנם קשה לי לקיים את כל המצוות, אבל את הילדים אני שולח לבית ספר דתי, ואשתי ואני שומרים שבת. אשתי תמיד הדליקה נרות, אבל בשבת בלילה, רק בשבת בלילה, כעת אנחנו די דתיים, כל השבת, וכל הזמן מתחזקים. אני בטוח שתעשה משהו עם הסיפור הזה, ומקווה שהוא יחזק את האנשים להיות ישרים והגונים, ולא יסתעו אף פעם על מעשה טוב שעשו, כמו שכתוב באיזשהו מקום, ואני מקווה שאני מדייק, שלח לרמך על פני המים, כי בסוף, על בטוח תמצא אותו.
בואי לה לשם דרכך, בואי לה לשם דרכך, ובתחולו, ובתחולו, והוא יעשה. בואי לה לשם דרכך, goi la la she da ke kho veta kholo veta kholo vehu vehu yase hashlei hashlei khala she yo vehu hashlei vehu yakhar kilefo hashlei אשלי חל השם יהוה אשלי אשלי חל השם יהוה אשלי והוא יחל כלכו אשלי חל השם אשלי חל השם יהוה אשלי חל השם יהוה אשלי והוא יחל כלכו אשלי חל השם אשלי חל השם יהוה אשלי אשלי חל השם יהוה אשלי חל השם יהוה זיכרון, זיכרון, ומשמר לבות עצור. והוי זיכרון, והוי זיכרון, לך לשם יהוב וכה השני והוא יחל כי לכו השניך השני השניך לשם השניך לשם יהוב
זה הטלפונים שלנו, אתם יכולים לענות לשידור 039-039-039 פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
רוצים לאפות כמו נבחרת ההופעה הבאה? היכנסו לאתר כל חי והורידו את החוברת עם המתכונים המנצחים של העונה.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG
כפוף התנאי החברה.
חיש איתום ושיפוצים, כי זה בדיוק הזמן. איתום גגות רגע לפני החורף והגשמים. חיש איתום, איתום מקצועי ואמין. 20 שנות ניסיון בכל סוגי האיתום והשיפוצים. חיש איתום ושיפוצים, לחורף שקט. חייגו עכשיו, 054-319-5350. 054-319-5350.
רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המשרגה זוכה שוב במקום הראשון כחברת הגז התנאי. טובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. ועכשיו מגוון מוצרים במחירים לא התאים רק ללקוחות המשרגז. ייכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 3626. המשרגז.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
אבא שלי יודע הכל, תנ"ך, משנה, גמרא, הלכה.
אבאלה, כדי לדעת הכל, אתה צריך לדעת רק דבר אחד, הרמב״ם היומי. רוצה להיות בקי בכל התורה? הצטרף עכשיו לאלפים שכבר לומדים בכל יום פרק ביד החזקה, במקום, בזמן ובערוץ הנוח לך, בספר, בדיסק או באפליקציה. להצטרפות כוכבית 4531 או באתר הרמב״ם היומי. הרמב״ם היומי, כל התורה, בקיצור ובשלמות.
שתיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב, רצוי לפני האוכל.
גם דוקטור כהן מבני ברק לא מפספס. שתי משניות ביום, וכל היום מראה אחרת. משנה מהירה, מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום, על פי סדר קבוע, עם המשניות המבוארות, משנה מהירה. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3764, ומקבלים קרח משניות במתנה. כוכבית 3764.
מתקדמים ל-SUV של מיצובישי. מחירים מיוחדים שאסור לפספס. 6-9 בנובמבר, בכל אולמות התצוגה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום לך.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים ממנה.
תודה.
עכשיו, יש לי שאלה לגבי, יש לי ילד בן 4, זה הילד הגדול שלי. וכל לילה אם אנחנו לא לוקשים אותו לשירותים, הוא מפספס במיטה. הוא כבר גמול מגיל 2.5.
אוקיי. אז מה? יש הרבה אנשים שמרטיבים עד גיל 7, מה הסיפור?
לא, אנחנו רק רוצים לדעת אם זה בעיה או שזה דבר לגיטימי.
לגיטימי לגמרי. ילדים, יש מנגנון כזה, שזה הבדל בין גמול ליום לגמול לילה. אם לא גמול ביום, זה קצת בעיה. אבל להרטיב במיטה, מה שנקרא, זה דבר מאוד ידוע. וזה תלוי במשהו שלא קשור לילד, לא באשמתו. תמיד אומרים, אתה שותה, אתה לא אכפת לך, אתה... הכל שטויות, לא קשור לבן אדם בכלל. ולכן עד גיל אפילו 8, לא לעשות מזה עסק, הדוקטורינה שלי, אופן התזה שלי אומרת, שכל משהו שאנחנו מנסים לעשות בשביל להפסיק את זה, גורם לילד יותר נזק מאשר פשוט להרטיב וזהו. כלומר...
מה, לא כדאי לדבר איתו על זה גם?
אני לא חושב שיש בזה, זה לא קשור, זה לא, זה פשוט לא עובד. אפשר לדבר, אבל לא, אם בדיבור הוא ביקורת, או למה אתה עושה, או למה, אפשר להגיד לו, תראה, צריך לעשות בשירותים, או משהו כזה, אבל לא, לא בקטע של ביקורת. הבעיה שכשמדברים, זה למה, ועוד פעם עשית, ועוד פעם הרטבת, אוקיי? לכן גיליתי שהדבר הכי טבעי בכלל, אם מי שמאזין לתוכנית הזאת יודע שהגישה שלי היא מאוד מאוד טבעית. למשל, ילד רוצה לישון עם ההורים, שישן עם ההורים. לא לעשות עסק מדברים. וגם מההרטבה לא. הרטבה באמת לא קשורה לילד. בגילים יותר מאוחרים יש גם תרופות כאלה שיוצרות את השליטה הזו. וגילים ממש מאוחרים, יש שיטה שאני לא יכול להגיד אותה ברדיו, אבל שיטה של הפסיכולוג אריקסון, שיטה מטורפת, ממש מטורפת, אני מכוון בקטע של התפעלות, גאונית, אבל זה לא לגיל 4, זה ממש, הוא יבין את זה, זה באמת לגילאים כמו 15 וכאלה, שממש בתוך זמן קצר פשוט מפסיקים עם זה. אבל זה משהו שאני לא אוכל להגיד בשידור. בכל אופן, אני מציע לך, תרגיע, תשים, לא לשים לילד חיתול, זה לא, כי אז הוא לא ייגמל גם ביום.
לא, לא.
אבל צריך לשים...
אנחנו לא מעירים לו בכלל גם על זה.
צריך לשים ניילון, ופשוט כן, זה קצת קושי, אבל אתה יודע, צער גידול בנים, אין מה לעשות.
פעם אחת ניסינו לעשות לו איזה מבצע כזה, שהוא כל פעם שיקום יבש, אז יקבל איזה מדבקה, זה בסדר? כאילו, כדאי לעשות את זה שוב? זה בהתחלה לא עזר.
עוד פעם, לא הבנתי.
עשינו לו איזה מבצע, שאם הוא קם יבש, הוא יקבל מדבקה דוגמה של שמש, ואם הוא קם רטוב, אז שמים מדבקה של גשם, ואז הוא צריך למלות את כל הטבלה.
אני בעד השמש. אתה רואה, זה לא קשור, זה לא קשור. אני בעד, קודם כל שמש אני מוכן, אבל גשם אני לא מוכן. הבנת? זאת אומרת, בטוב כן, ברע לא, בשום פנים ואופן. בסדר?
ממש תודה רבה.
אוקיי. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב. ערב טוב.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
אני לא רב, אבל בערב טוב בכל זאת, כן.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים כל יום שני מחכים לזה.
תודה.
רציתי לשאול את כבוד הרב, מה שמאזין הקודם דיבר, יש לי גם ילד בחור בגיל 5.5, והוא נגמל גם צ'יק צ'ק, לילה ברוך השם שהוא נגמל, הוא בחיים לא פספס. עכשיו בתקופה האחרונה זה כבר כמעט עוד מעט שנה, שהוא כאילו מפספס לי ביום יום, בתלמוד תורה הוא לא מפספס, כאילו זה נהיה משהו בבית שהוא מפספס, ואם זה תזכורות שנותנים לו, וכאילו זה כמו דווקא כזה, וניסינו לעשות לו סוג של, איך קוראים לזה, כאילו נגיד הוא רוצה מאוד אופניים, ואנחנו אומרים לו, טוב, אנחנו נקנה לך בתנאי שאתה...
בן כמה הוא?
בן 5.5.
אוקיי.
ועד, כאילו, וזה לא היה לו הדבר הזה.
כאילו, אוקיי, ממש... אם מדובר ביום ולא בלילה, זה כבר סיפור אחר, יש כאלה שזה ככה, ברעיון יש חלק שזה פשוט התנהגותי, שילד פשוט לא בא לו לבזבז זמן לשירותים, או פשוט סוג של עצלות כזו. ויש לפעמים...
סוג של...
כן?
כן, אני אומרת, זה גם, זה סוג של עצלות. למשל, אני רואה אותו כאילו שהוא מתאפק, והוא באמצע משחק, לא עוד מעט, אין לי, אין לי, אני מבטיח לכי מה אין לי, אני אומרת לו, אבל בוא, אני שומרת לך את המשחק, לך תעשה, אף אחד לא יגע לך, כאילו הוא נלחץ כזה, והוא מתאפק, אתה... זה מאוד מאוד, כאילו, אני לא יודעת איך לשחוס עליו, אני לא רוצה כל הזמן.
שוב, לחץ, לא, אני לא מאמין בלחץ, אבל אני מאמין בתשלום מאוד פשוט, להגיד לו, מכיוון שאתה יכולת ללכת ולא, אז פעם הבאה לא נוכל, אתם תוכלו גם לפני כן, להגיד לו, אתה לא יכול לשחק יותר מרבע שעה, אתה חוזר, כאילו אתה עם ילדים, אתה עולה למעלה, כי אתה מפספס, ואנחנו רוצים שאתה תלמד. זאת אומרת, ליצור לו איזה מין סוג של ארגון, משמעת, כדי שלא יקרה לו הדברים הללו, אוקיי? אבל תמיד צריך לדעת...
אבל זה לא כאילו איזשהו...
איך?
כי אני אומרת, השאלה אם זה לא איזשהו בעיה, כאילו...
אז זהו, אני מציע שאם אכן זה בא עם מתח, או יש איזו סיבה אחרת, אז באמת לבדוק את זה. אנחנו באמת לא מציע בתוכנית רדיו... לקבוע את הדברים הללו, אלא באמת להתייעץ עם רופא משפחה.
הוא ילד מאוד חכם, לא ש... אז הוא נותן לו גם לדבר עם הרב שלו, כאילו לראות... כי בכיתה למשל הוא לא עושה בכלל, כאילו... או שלפעמים זה קורה, והוא כאילו קצת, כן, יסה לי וזה, ו...
אז כמו שאמרתי,
אולי ייתן לו הזכרות וזה.
כמו שאמרתי, אני רוצה קצת להגיד למאזינים שאני פחות בעניין של פספוסים ועניינים, יותר מציע ללכת לרופא, רופא משפחה וכאלה, אבל אני אומר באופן כללי, אני רק מכוון אותך שיש שני אפשרויות, ואני לא הייתי מציע לעשות אנדנדינו, אלא לברר האם זה בקטע רגשי או בקטע של התנהגותי. קטע רגשי, צריך טיפול רגשי, קטע התנהגותי, אנחנו יכולים לבד לשים לו משמעת, בסדר?
אוקיי, בסדר,
רגע. אוקיי, אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, הטלפונים שלנו זה 039-039-039. מי אנחנו, מי איתנו על הקו?
שלום, מדבר פה.
כן, אתה רוצה להגיד שם, כן.
שלום, אני בור שם, דבר שאני רוצה להגיד תודה, על השידור שלך פשוט ניתן לנו כך לכל השבוע.
תודה לך.
עכשיו, רציתי לשאול ככה, אני לומד בישיבה בירושלים. עכשיו, בקשר לחברה, אני מאוד נהנה שם. פשוט יש איזה בחור שהוא פשוט נודניק. ובהתחלה התחברתי אליו בגלל לעשות לו חסד, אי אפשר להעיף אותו ככה, אבל זה הגיע לשלבים ממש, שאם אני יוצא בלעדיו, אז הוא נפגע, אחרי זה יש לי כוחים, למה, וזה. אני יושב בחדר, הוא נכנס לחדר. פשוט, כמו הבן שלי אם לא יותר.
אוקיי, הוא תלותי או סתם חופרן? כאילו נודניק?
לא, זה נראה לי גם שיש לו בעיה. הוא יכול להיכנס אליי בשתיים בלילה בחדר כשאני כבר יושן, ולהתקן אותי על איזה דבר שטותי, למשל שהיה איזה משטרה היום בצהריים, ליד הישיבה.
אז אוקיי, וזה פשוט, אני אגיד לך משהו. תשמע טוב מה שאני אומר לך. אני יודע מה שהמאזינים שלי ככה בראש שלהם חושבים, זה בניגוד לתמיד שאני אומר, כשיש תלות, אני אומר לחתוך, במקרה הזה מדובר בבחור כנראה קצת מסכן. ותשמע לי...
באמת, באמת יש לו עבר קשה. אני סובל ממנו יותר, אבל בעצם כל הקומה שיושבים...
אז בוא, בוא תן לי, תן לי לענות לך לפני שנגמר השעה. ככל שאתה תמצא כוחות לתת לו את המקום הזה, לתת לו את הזמן, לתת לו את ההקשבה, לתת לו את המילים, אתה קודם כל תקבל בעולם הבא, כמובן, תקבל שכר, אבל אני מגלה לך שאתה גם בעולם הזה תקבל שכר. כי אנשים שהם סובלניים כלפי אנשים שלא נוח להם, הרי כולנו סובלניים למי שנוח לנו. אתה תראה את ראש הממשלה, או אתה תראה איזה בן אדם עשיר, אתה תהיה מאוד סובלן אליו, כן? אבל אנחנו נבחנים אצל האנשים הפחות נחמדים והפחות מועילים לנו. והיכולת, ואני אומר לך, ותשמע טוב טוב, וכולם תשמעו מה שאני אומר לכם. אנשים, בסופו של דבר, ההתקדמות שלנו בעולם הזה, היא דווקא דרך האנשים הקטנים, לא דרך האנשים הגדולים. והיכולת שבן אדם משקיע ומאמל ומתנהג יפה לאנשים, בסופו של דבר, קודם כל זה מי שהוא בסופו של דבר. וזה גם... לא יודע, האנשים האלה בסופו של דבר, אני אומר את זה יותר מדי רמת את המילה בסופו של דבר, אבל זה בגלל שזה בעצם לא בתחילתו של דבר, זה נראה לא נוח כרגע. אבל כאשר עובר הזמן, מסתבר לבן אדם שזה מה שבונה אותו, והאנשים האלה הם אלה שבסופו של דבר יגנו עליו ביום פקודה, ואם יהיה קשה, הם יהיו המלאכים הקטנים שיעמדו לצידו. לכן אני מציע לך שוב, גבולות צריכות להיות, כן? הוא לא יכול, קודם כל גם תתעלם מזה, תגיד לו, תשמע, את מותר להגיד לו, אני רוצה ללכת עם מי שאני רוצה ללכת, מותר לך להגיד לו, אבל עם זאת, אל תקפיד עליו, אל תפגע בו, ותקרב אותו, זה הכל, זה שונה לגמרי ממצב של תלות, בסדר? אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, את השעה שלנו, יהיה לנו עוד שעה, אבל הטלפונים שלנו 039-039-039, פרסומות חדשות, ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.